יש כמה דברים שמתנקזים למה שדיברנו שבוע שעבר. חלק זה מה שלמדנו בחוברת הקודמת שלמדנו, וחלק זה חנוכה שמתקרב, והכל נפגש פה. התורה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו היא תורה של חנוכה. כן, זה נתחיל עם פרשת מקץ. ואין מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. בחוברת שלמדנו, למדנו על ההגדרות, למדנו חוברת של רבי צדוק, למדנו על ההגדרות של מעשה בראשית ומעשה בהרכבה. נכון, זוכר? נכון? מעשה בראשית, מעשה בהרכבה, זה מה שלמדנו. ומה... אתם שומעים אותי או שאני צריך לדבר יותר בקול? ההגדרה של מעשה בראשית, מעשה בהרכבה לפי רבי צדוק, היא אחרת מה שבקלאסיקה. בקלאסיקה אנחנו מדברים על מעשה מרכבה, שזה כאילו עולמות עליונים. מעשה בראשית זה העולם שלנו. ובדרך כלל ככה מסבירים את זה. גם ברמב״ם, כשהוא מסביר מעשה מרכבה, הוא מסביר שזה... הוא מדבר על המלאכים ועל המידות של השם. אפילו יותר מה, את המלאכים הוא מכניס מעשה בראשית, אם אני לא טועה. אני לא זוכר כרגע. הוא מדבר על המידות של השם, על החוכמה שלו, על דברים האלה, זה נקרא מעשה מרכבה. ועל היצורים, על כל פנים ודאי שעל היצורים, על פני כדור הארץ, הוא קורא לזה מעשה בראשית. ומצדו נכנס לשתי הגדרה חדשה בשניהם. מעשה מרכבה הוא אומר שזה מזכך את הלב עד שהמוח יסכים לראות שכל העולם כולו מרכבה להשם יתברך. לא רק העולם העליון, גם העולם שלנו. זו ההגדרה שלו למעשה מרכבה, וזה מדרגה גבוהה. הוא אומר שזה מדרגה גבוהה, ומה שאנחנו יכולים לעשות בקשר לזה, זה להתחיל לזכך את הלב, להתחיל את התהליך. וכמו שאומרים, טיול של 4,000 קילומטר מתחיל בפסיעה אחת קטנה. מכירים את הפתגם. אז לעשות את הפסיעה הקטנה הזאת, להתחיל. אבל באמת לדרוש מאיתנו, לחייב אותנו להתעסק עם מעשה מרכבה, זה גדול עלינו, כי אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, לא מבחינת, לא מבחינת הלב ולא מבחינת המוח. אין לנו ראייה כזאת, אנחנו לא מסתכלים ככה. איפה אנחנו כן שם? אנחנו בשמע ישראל, להמליך את השם למעלה או למטה, אבל לראות שהכל מרכבה, זאת חזון למועד, כמו שאומרים. מה זה מעשה בראשית? רבי צדוק אמר שמעשה בראשית זה להבין את העולם, לראות את גדולת השם מהעולם, פלוס עוד משהו. והעוד משהו הוא להתבונן מה התכלית של כל דבר בעולם. והרי על זה כל אחד יכול להגיד פנטזיה משלו, זה לא ייגמר. אז מה התכלית שהתורה, שהתנ"ך וחז"ל מגלים לנו, מה התכלית של כל דבר? ועל זה נאמר שם, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברתי ויצרתי ואף עשיתי. חז"ל אמרו, לכבודי ברתי. כל בשמרה, מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. מכל דבר צריך לצאת כבוד שמיים. דרך אגב, פה בליקוטי מהר"ן, בחלק ב', יש תורה י' ב', היא תורה לא ארוכה, ששם הוא נכנס לזה יותר. הוא אומר שאם בן אדם מתבונן, אז הוא באמת יכול לראות איך שממש מכל דבר יוצא כבוד השם יתברך באופן אחר. אבל זה תלוי בהתבוננות שלנו, זה לא תלוי במדרגות גבוהות. לא צריך להיות בשביל זה לב מזוכח, ולא צריך הסתכלות על אני יודע מה. אם רק בן אדם, מה שכן צריך זה תשומת לב. אם יש לנו מספיק תשומת לב, אנחנו יכולים לראות מכל דבר פן אחר של גדולת השם, ומכל דבר יוצא כבוד אחר. הוא בהיכלו כולו אומר כבוד. יש איזה משל במקום אחר, בליקוטי מהר"ן, הוא אומר שאם בן אדם מגיע לאיזה מקום ומבזים אותו, אז הוא צריך להבין את ה... אז אותו אחד שמבזה הוא מסכן, הוא צריך לחזור בתשובה. אבל זה שמתבזה, איך הוא צריך להבין את הביזיון שעושים לו? פלא נפלא. אתה בא לאיזה מקום, הם מבזים אותך, כן? איך אתה צריך להסתכל על זה? אז הוא אומר, בליקוטי מהר"ן, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, בעצם לא חושבים עליך בכלל, כי כל העולם זה היכל של השם. המלך נמצא בהיכל. אז הנושא שעליו דנים זה המלך. עליי מישהו מדבר, הוא משבח את המלך. מה השבח למלך? שיכול לסבול פרצוף כמוני בעולם, והוא לא מעביר אותו מהעולם. והוא מחכה לי, אולי אני אשתפר. זה השבח. זאת אומרת שאפילו למעשה הסיטואציה היא שלילית לגמרי. אותו בן אדם שמבזה את חברו, עתיד ליתן את הדין, הוא יקבל עונש. אותו מלך ייתן לו עונש. אבל איך? תלוי באיזה עיניים מסתכלים. אם אני מסתכל עד הסוף, אז אני רואה שכל דבר בעולם, מכל דבר יכול לצאת משהו. יש תמיד איזו נקודה אמיתית בכל דבר. אם לא היה בזה בכלל נקודה אמיתית, זה פשוט לא יכול להתקיים. עד כאן, זה ברור. זה, מה?
סליחה, אבל צריך להיות בכל אופן אדם מזוכח בשביל לראות את זה.
אוקיי, זה נכון, פשוט... זה נכון, אבל יש הבדל. בן אדם לא מזוכח, אחרי שהוא לומד את זה בספר, הוא יכול לסגל לעצמו הסתכלות כזאת, וזה לא יהיה נקרא שהוא רימה את עצמו. אבל לראות שכל העולם המרכבה, זה כבר משהו בנפש. זה כבר נקודה שנפתחת בנפש, זה מדרגה. זה רגילות, יש הבדל בין רגילות לבין מדרגה. אפשר להרגיל, יש הרבה דברים שאם מרגילים את המוח, אז אפשר להשיג אותם.
זה עבודה,
אבל אין תנאי שם, עבודה של הזיכוך היא עבודה אחרת. עבודה של הזיכוך זה סיפור של... איך כתוב שם? אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. ובקיצור, זה באוכל שלו ובכסף שלו וביחסים שלו עם אנשים. ופה זה עבודה של הרגלי חשיבה, זה הרבה יותר קל. זה בכלל לא אותו דבר. בעלי המוסר אמרו שלתקן מידה אחת בלב יותר קשה מאשר ללמוד את כל השס. פה זה יותר דומה ללימוד שס מאשר לתיקון מידה. זה להיזכר, לשים לב, להיזכר, לתרגל תפיסת עולם. לתרגל השקפה חדשה. אבל גם אם הלב לא... עד הרבה, יכול להיות שזה יזכך את הלב בסוף. זאת אומרת, אני יכול להיות סיטואציה הזאת, אני כועס על אותו אחד שמבזה אותי, אני כועס עליו, אני ברוגז איתו, אני לא רוצה להסתכל עליו. מצד שני, אני יודע שהאמת היא שזו סיטואציה אחרת. אני עוד לא יגע, אבל מעשה מרכבה זה דבר שאי אפשר להשיג אותו אם לא נמצאים גם עם המוח וגם עם הלב וגם עם הכל. זה ברור, זה הבדל גדול. זה הכל שייך למעשה בראשית. כל ההסתכלות הזאת, שמכל דבר יוצא כבוד שמיים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, זה שייך למעשה בראשית. עכשיו, אם נשליך את זה על התורה שאנחנו לומדים כאן, לא מוזכר, לא המילה מעשה מרכבה, לא המילה מעשה בראשית, אבל אמרתי לכם, כשהתחלנו ללמוד את רבי צדוק, שזה יהיה הקדמה בשביל שנוכל ללמוד את תורה נ"ד. יש תמיד בעולם, אני אומר עולם ואני חושב על ספירת המלכות בעצם, אני אגלה לכם סוד. כי אני לא רציתי להנחית מושג קבלי, אבל לפעמים אי אפשר להתחנק מזה. אם נדבר רגע בשפת המקובלים, במלכות יש הרבה מצבים. כמו שיש מצבים בעולם שלנו, אצל ילד קטן, שבהתחלה הוא בתוך הבטן, אחר כך הוא נולד, ואחר כך הוא גודל, והוא לומד, והוא מתפתח, עד שהוא בסוף הוא בעצמו נהיה אבא. עד שהוא גודל, עד שהוא כבר... אותו דבר, יש... כל העולם כולו הוא נברא כדי לגלות מלכות השם בעולם. זה הרחמים של השם, וזה הטוב של השם, ולגלות רחמנותו שכתוב, ולגלות חסדו, ולמלוך, זה בעצם אצל השם כבר זה אותו דבר. כי כשאנחנו מקבלים את מלכותו של השם על עצמנו, אז אפשר כבר להפסיק לרחם עלינו. כל זמן שאנחנו מורדים במלכותו, אז צריך לרחם עלינו. הרחמנות האמיתית זה שנדע מול מי אנחנו עומדים ונקבל את מלכותו ברצון. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. זה, אם היינו מבינים קצת מה זה אומר, מה זה אומר להיות בלי, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא רק כמו אבא. אנחנו לא רוצים אותו כמו מלך. מעדיפים שהוא יהיה אבא, שיהיה אבא טוב כזה. אבל אם היינו מבינים עד הסוף, היינו מבינים שלטובתנו זה לקבל אותו כאבא ולקבל אותו כמלך, לעמוד בית כנסת ולצוק אבינו מלכנו, ושזה יתחבר ביחד, שזה לא יהיה סתירה. אז הטוב והרחמנות והכל, הכל, כל העולם, כל התכלית של העולם, הכל נמצא בתוך ספירת המלכות. הרחמים והחסדים והגבורות, הכל הכל מתרכז במלכות, מהמלכות זה מתחיל לשפוע הלאה. בשביל המלכות היא הספירה האחרונה בספירות, היא כמו הירח שאין לה אור של עצמה, היא מקבלת את האור מכולם, והיא נותנת את זה בלילה, מתי שהשמש לא מהירה. לממד שלנו, לממד האנושי, אנחנו, כל ישראל בני מלכים, כי ישראל הוא הכי קרוב לתכלית של העולם, עליו הוטל הפרויקט, אז לכן הוא בן של המלכות, בן מלך. במלכות יש הרבה דרגות. יש איך שהיא למטה, על זה נאמר, רגליה יורדות מוות. היא יורדת למטה, היא בגלות, היא מסתתרת. מושיבי עקרת הבית. חז"ל אמרו, כחולדה גרה בעיקרי בתים. זאת אומרת, יש בעלי חיים, חפרפרות, כל מיני כאלה, שהם מתחת לרצפה נמצאים. זה משל על המלכות, עקרת הבית. עיקרו של בית, ומצד שני, היא לפעמים לא ניכר המעלה שלה. מתי זה קורה? זה קרה בחנוכה. זה קרה בעצם בסיפור של טרום חנוכה, זה קרה. שבני ישראל, בהתחלה הם קיבלו בשמחה את אלכסנדר מוקדון ואת כל זה. החליפו פרה וחמור, התפטרו מהפרסים וקיבלו את היוונים. לא הרוויחו כלום, כי גם הפרסים לא הציקו להם. הפרסים, באופן עקרוני, ככה לומדים בהיסטוריה, הם אף פעם לא התערבו באמונות ודעות של העמים שהיו משועבדים להם. הם דאגו רק שהמס ישולם בזמנו. וחוץ מזה הייתה אוטונומיה מלאה. מה?
חוץ מהמן.
לא, אני לא מדבר, זה היה משהו אחר. המן זה לא היה בתור לשלוט על... כאילו הוא רצה להשמיד את היהודים, כי הוא שנה את היהודים, לא בגלל תיקון המלוכה. ולא... כאילו, לא מעניין, בעצם שיעמדו על הראש, לא אכפת לי. רק יהודים לא. זה מה שיוצא מן הכלל. אבל כל הממשיכים של המלכות, הממלכה הפרסית, לא התעסקו עם יהודים, לא עניין אותם. והיוונים, היוונים הרי יצרו את התרבות, קודם כל הם יצרו את התרבות שלהם, את התרבות ההלנית, אחר כך הם יצרו את התרבות ההלניסטית. זאת אומרת, בכל מקום שהם באו, למעשה בכל מקום שהם באו, הם קפו את עצמם, מבחינה תרבותית, מבחינה דתית. ואז נוצר מין יצור כליים כזה, שבכל ארצות המזרח, שדיברו יוונית, והמשיכו לעבוד גם את האלילים המקומיים, וגם סגדו לאלילי יוון חלקית, נוצר מין מישמש כזה, כמו שיש היום אצל האינדיאני במקסיקו, שבתוך כדי אגדה אינדיאנית מוסיפים איזה משהו מהברית החדשה או משהו מהתורה בכלל. כי הכל התערבב אצלהם, אין להם משהו כתוב, אז הכל נהיה ביחד, מין חצי אלילי, חצי נוצרי, חצי יהודי. אז בכל המזרח זה הלך להם, ומי שלמד להם כעצם בגרון היו יהודים, היהודים הם עקשנים. וגם אצל היהודים זה די טוב הלך להם. והכלל נמשך אחרי זה, חלק עד לרובד של העבודה זרה, חלק קצר ברובד של הפילוסופיה, אבל כל הצד היהודי של החיים מאוד נחלש. כן? האמת שגם הביטוי הצד היהודי של החיים הוא ביטוי מתייוון, אם תשימו לב. זה כאילו שיש חיים ויש צד יהודי בחיים. זה היום במקום ההתייוונות, אז יש לנו את התרבות המערבית, את התרבות של עשיו, של אדום, אבל זה היה נוח. ואז בני ישראל הם למטה, הם במקום נמוך, וגם המלכות היא במקום נמוך. כי זה הכל משפיע. איך שאנחנו מתנהגים, איך אמר רבי נחמן, כשיהודי עושה ככה עם היד, אז נעשה כך בכל העולמות. כשהוא עושה ככה, נעשה ככה בכל העולמות. זאת היהודי המפתחות אצלנו. אנחנו הבעלי בחירה היחידים בעולם, ואנחנו יכולים לעלות את השכינה מבין הקליפות, להוציא את השכינה מהגלות, ואנחנו יכולים להוריד את השכינה בגלות. הגלול האדום, שכינה עם ההם, יש לו שני אספקטים. יש אספקט אחד, שכינה עם ההם, כדי לשמור עליהם, שלא ירדו עוד יותר. יש אספקט שאם אנחנו בוחרים בגלות, אז השכינה יורדת. כל החגים האחרים מתרחשים בסיטואציה שונה לחלוטין. בני ישראל על אדמתם, שלוש פעמים בשנה כולם עוזבים את הבית והולכים לבית המקדש. עולים בדרגה. בחנוכה, חנוכה תופס אותנו באמצע החורף. שימו לב, אף אחד משלוש רגלים לא בחורף. שלושת הרגלים אמורים להיות בקיץ, מתי שאפשר לנוע בקלות, להגיע לבית המקדש. הקדוש ברוך הוא לא צוחק עלינו סתם. וחנוכה תופס אותנו באמצע החורף בימים הכי קצרים, בגשמיות וברוחניות, בחושך. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל החצי שנה של החורף זה יחסית לילה לחצי שנה של, כמו בכותל, החצי שנה של הקיץ. החנוכה תופס אותנו שם, והוא תופס אותנו במקום ש... כשאנחנו כולנו הולכים אחרי החושך הזה, שחושך זה מלכות יוון. ככה כתוב במדרש על בראשית, וחושך על פני תהום, חושך זה מלכות יוון. כי כל הלימוד הזה של דרך הטבע, ושעזב אלוקים את הארץ, שאצל היוונים זה התבטא בשתי קצוות, בקצה אחד זה התבטא בקצה הפילוסופי, ובקצה המדעי, ההגדרות וכל הדברים האלה, היה להם כבר לקסיקון מדעי עם הגדרות, עם מה שחזל קוראים תולעים, אצלהם היה איזה 32 מינים שונים. הם אהבו להגדיר ולחלק ולפרק. חזל אהבו לאחד ולהכליל, והם אהבו להפריד. זה בדיוק הנקודה. וזה הצד האחד, והצד השני היה אליליות. שאיכשהו, אם נרצה, אפשר להסתכל על זה בשתי כיוון, בשני כיוונים. אפשר לומר שהפנימיות של הפילוסופיה הייתה אליליות, אפשר לומר שהפנימיות של אליליות הייתה הפילוסופיה. תלוי מאיפה אנחנו מתחילים. על זה אני לא רוצה להאריך, כי זה לא מעניין. זה לא הנושא שלנו. אבל על כל פנים, בני ישראל, שהם אנשים חכמים, ושכל תופס אותם, אז הם הלכו אחרי זה. ומה הציל אותה? מה הוציא אותה משם? סך הכל מתתיהו ובניו. כן, בימינו היו אומרים קומץ משוגעים. הם חושבים שהם יכולים להילחם נגד אימפריה. כיתת חיילים. פנאטים. אני חושב שהיום אפילו לבית סוהר הם לא היו הולכים. היו פשוט משפיזים אותם. השופט היה פותר אותם מדין, אבל היו משפיזים אותם כי הם מסוכנים לציבור. היום אנחנו עוד פעמים בבעיה הזאת, בדיוק אותו דבר, אבל מה המעלה של זה? המעלה של היום זה שכבר קיבלנו פעם אחת חנוכה במצב כזה. אז עם הכוח של חנוכה, אנחנו יכולים לצאת היום מהמצב הזה. זאת אומרת שחנוכה זה כמו מעשה בראשית, זה לראות את הקדוש ברוך הוא במקומות הנמוכים. רבי נחמן אומר במקום אחר שחנוכה זה המשך של יום כיפור. מצד אחד יום כיפור תופס אותנו על חם, כמו שאומרים, אבל ביום כיפור זה רגע של אמת. אנחנו שמים על השולחן את הכל. מצד שני יום כיפור זה נקודה של התחלה חדשה, ומיד אחרי זה, הרי ביום כיפור קיבלנו את לוחות הברית אחרי שעשינו את העגל. אז מצד אחד קיבלנו את לוחות הברית לא עם חצוצרות וכל תרועה, לא כמו הלוחות הראשונות. משה רבינו קיבל את לוחות הברית, ובשקט בשקט הוא הוריד אותם ושם אותם בארון, וכולם רק לחשו מפה לאוזן שקיבלנו עוד פעם את הלוחות. אבל מצד שני זאת הייתה התחלה חדשה. וההתחלה החדשה הייתה שבונים משכן, ושאפשר להכניס את הקדושה בתוך המציאות הפיזית. לפני חטא העגל לא בנו משכן. והמשכן היה אמור להיות בלב של כל היהודים בעולם, ואנחנו לא עמדנו בזה. זה היה דומה יותר למעשה מרכבה, מה שהיה לפני החטא. מה שאחרי החטא יותר דומה למעשה בראשית, וכך כתוב בזוהר, עובדה דמשכנה, ציורה דמשכנה, כגוונה דציורה דמעשה בראשית. זה כתוב בזוהר. זה ברור. עכשיו, מהי חנוכת המשכן שנשארה, נשאר לנו? יש כמה תאריכים של חנוכת המשכן. ניסן היה חנוכת המשכן, בתשרי היה חנוכת בית המקדש אצל שלמה. איזה חנוכת בית המקדש אנחנו חוגגים? באדר היה חנוכת בית המקדש השני. אנחנו חוגגים רק את חנוכה. כי אנחנו עדיין בגלות, ואנחנו למטה. אנחנו חוגגים את חנוכת המשכן הכי נמוכה, אחרי, לא אחרי חטא של עגל אחד. אחרי חטא של הרבה עגלים. של כאילו של חוכמה שמשועבדת לעגלים, לא רק גב שמשתחווה לעגלים. דרך אגב, פחות או יותר, ככה הסבירו את זה. אני אומר לכם דברים כתובים ומדוברים, לא המצאתי כלום. אז שזה מעניין, במשנה מוזכר חנוכה פעם אחת ויחידה, בדרך אגב. בגמרא יש כמה דפים על חנוכה, שניים בערך. בשולחן ערוך יש כמה סימנים על חנוכה. לא, על פסח תסתכלו, יש, אפשר לעשות מזה כרך שלם. אבל בחנוכה יש כמה. אתם מגיעים לספרות החסידית בלי סוף על חנוכה. בלי סוף. כל הסוד של החסידות הוא הסוד של חנוכה. זה לבוא למחנה המשותף הנמוך ביותר. גם מבחינה חברתית וגם מבחינה היסטורית. ולדבר איתו שם ולהזכיר לו את הקדוש ברוך הוא בגובה העיניים שלו, במקום שלו. לא שהוא צריך ללכת עכשיו, כמו שאמרנו, בלי זיכוך הלב. צריך זיכוך הלב וצריך זיכוך החומר וצריך, אבל יש עוד דרך. יש את הדרך שאומרים כאילו הוא לידך, הוא מחכה לך. אתה רק צריך לזכור ולרצות. מה יהיה עם המעשים? אם תזכור ותרצה, המעשים שלך בטוח ישתפרו. הבן אדם מקלקל את המעשים שלו בגלל השכחה. והשכחה זה אותם אותיות של החשיכה, של מלכות יוון. ושמעתי פה מאחד הרבנים, פה בירושלים, הוא אחיין של השופט מישאל חשין. הוא רב גדול בירושלים, אבא שלו היה רב גדול גם כן. הוא אמר פעם, תסתכלו על המילה יוון, איך כותבים אותה? בעברית, באותיות שלנו. הוא אומר, זה מזכיר את הפסוק, טבעתי ביוון מצולע ואין מועמד. יוד, וו, נון. טובים ככה. זה בדיוק, זה יוון מצולע. האיים היווניים, יש שם יותר מים מאשר אדמה באזור ההוא. עכשיו, לבוא לומר או שאין אלוקים כי באו מים עד נפש, במצב הזה, זה הכוח של חנוכה. זה בדיוק הכוח, לא לאבד את התפילה, לא לאבד את התפילה, איך אמרו, התפילה היא הדרך מתי שכל הדרכים האחרות נגמרו כבר. מתי שאין דרך, יש את הדרך של התפילה. מה, איך כל זה מתחבר למה שאנחנו לומדים עכשיו? במעשה, זה מתחבר בסדר יום של היהודי. יש לנו בסדר יום של היהודי משהו שדומה לחגים מן התורה, לפסח, שבועות, סוכות, ראש שנה ויום כיפור. ויש לנו משהו שדומה לחנוכה. משהו שדומה לחגים זה הרגעים שבהם אנחנו עובדים את השם. כל אחד מה שהוא, כל אחד לפי העניין שלו. ומשהו שדומה לחנוכה, זה מה עושים בחנוכה? משחקים בסביבון ואוכלים לביבות, כן? וכתוב אפילו בשולחן ערוך, כתוב שזה שעושים ריבוי סעודות בחנוכה, זה לא סעודת מצווה. נפקא מינה, נגיד, מישהו ש... יש כל מיני, צריך לדעת אם זה סעודת מצווה או לא, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל על כל פנים, צריך לדעת שהסעודות של חנוכה הן לא סעודות מצווה, אלא אם כן זה סיום מסכת, או שעושים את הסעודה כדי לאסוף אנשים לשמוע דברי תורה, והאוכל הוא רק הזרז כדי להביא אותם, אז זה הופך להיות סעודת מצווה. אבל סעודת חנוכה זה לא סעודת מצווה, סעודת פורים זה סעודת מצווה. אז שם כתוב, בגלל שבפורים השם גזר על הגוף, זאת אומרת, חשבירוש גזר על הגוף, הגזרה הייתה, הגזרה מלמעלה הייתה על הגוף, וניצלנו, אז יש, צריך לעשות סימן בעבודת הגוף, שזה אוכל. ובחנוכה הייתה הגזרה על הנפש. אז השמחה שלנו בחנוכה זה הדלקת הנרות, זה לא סעודה. זה מה שכתוב. אבל יש פה עניין נוסף. הרי אחרי ככלות הכל, איך כתוב שם, השם אלוקים לא ימנע טוב להולכים בתמים. יהודי פשוט, שלא למד הרבה. והוא עושה ערב לביבות בחנוכה. הוא ודאי מתכוון לשם שמיים, והוא רוצה להגיד תודה להשם על הניסים ועל הנפלאות. אז יש, זה לא נקרא סעודת מצווה באופן רשמי. אבל ודאי שיש לה שם יתברך נחת רוח. יש לה שם יתברך בחנוכה נחת רוח מסעודה שהיא לא סעודת מצווה. זה בדיוק העניין הזה. זה כמו העבודה שלנו שאנחנו עושים ביום יום, שאנחנו עושים עבודה גם מתי שאנחנו לא עובדים את השם, אנחנו עושים עבודת השם. אבל במה זה תלוי? זה תלוי שבמקום להסתכל על העולם עם משקפיים יווניות, להסתכל על העולם עם משקפיים של מתתיהו, של בניו. וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. זה עבודה של לראות את הרמזים ולשים לב לכל דבר ולא לפספס. והקדוש ברוך הוא איתנו גם ביום יום. לא רק מתי שפותחים ספר ולא רק מתי שסוגרים את העיניים ואומרים שמע ישראל. ודאי שכדי להגיע לחנוכה נכון, אז צריך את החגים של התורה. אדם שרוצה רק את חנוכה זה לא עובד. למדנו, הזכרתי את זה לא מזמן, למדנו את זה כשלמדנו את באר מים חיים. למה מתפללים בין ארבע קירות? למה לא יוצאים לשדה להתפלל? הנכון היה להתפלל בשדה. רק לפני שיכולים להתפלל בשדה, צריך קודם כל לא לראות אותו. לעמוד בין ארבע קירות ולשכוח שיש שדה. ואז כשיוצאים לשדה, אז אפשר לראות אותו בעיניים חדשות. קודם כל אני צריך... לפני שאני אומר, והיו לתותפות בין עיניך, אני סוגר את העיניים ואני לא רואה כלום, אני רואה חושך. רק הקדוש ברוך הוא נמצא, אף אחד, כולם איננה. אחר כך אני יכול לקדש את הגשמיות, אני יכול לקחת אור של בהמה ולכתוב על זה תפילים. אבל לפני זה אני לא יכול. אני צריך להיפרד כדי להתחבר עם זה מחדש. כדי לקבל חנוכה כמו שצריך, צריך קודם חגים דאורייתא, ובעיקר את יום כיפור. ביום כיפור אנחנו עושים בדיוק ההפך משת הסעודות של חנוכה. ביום כיפור אפילו סעודת מצווה של חג גם לא אוכלים. זה בדיוק אנטיתזה. כן? ביום כיפור הכהן גדול בקודש הקודשים, עם הקטורת, עם כל העליות. ובחנוכה הנס הגדול היה שמצאו קד אחד קטן של שם. זה בדיוק הפוך מיום כיפור, בדיוק הקצה השני. אבל אם עוברים את יום כיפור בשלום, אפשר לקדש גם מצב כזה של חנוכה. ועד הרבה, דרך המצב הזה של חנוכה, אפשר להביא את הישועה לכל הדורות הבאים. אז עכשיו בנפש שלנו, אם נרצה לקיים את זה עכשיו, אז קודם כל יהודי כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, אני מודה אני לפניך. אז קודם כל יש שם את המילים, אני לפניך. הסבא שלי סיפר לנו שהיינו ילדים קטנים, שהיה פעם איזה יהודי, אולי הוא סיפר מי זה היה, אני לא יודע, שהוא נתקע במועד מודה אני, והוא לא המשיך. ואז אמרו לו, רביד, מה קרה לך? אז אמר, אני התחלתי לחשוב מי זה אני ומי זה לפניך, אז לא יכולתי להמשיך. זה הרי נכון, זאת אומרת, וזה ההתחלה שלנו. זה ההתחלה, ואותו דבר, אחר כך, בהמשך, אנחנו מברכים... על נטילת ידיים, אלוקי נשמה שנתת בי. ואחר כך אנחנו מברכים את השם על כל פרט ופרט ופרט בעולם, ממש על הנעליים ועל הבגד, ועל, ממש על כל דבר. דבר שפשוט ומובן מאליו. ואנחנו מחברים את הכל, ואת הכל השם נתן לנו. אין כאן תפיסת יד אדם בכלל. מאיפה יש לי נעליים? שעשה לי כל צורכי. השם נתן לי. זה התפיסה של יהודי כשהוא קם בבוקר. לפעמים אתה צריך לתת תודה למישהו שנתן לך כסף לקנות נעליים, אבל לא כרגע. קודם כל אני צריך לתת תודה להשם. אחר כך יש עניין של הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אחרי שהתפללנו ואחרי שהתחברנו, אנחנו יכולים לתת תודה לבן אדם ולא לשכוח את השם. אבל אם נתחיל עם לתת תודה לבני אדם, נשכח את השם. ובסוף נשאר גם נשכח את הבני אדם ונשאר רק עם עצמם. זה פחות או יותר העניין. זאת אומרת, התחלת היום היא תמיד התמסרות מוחלטת. בשביל זה כתוב גם, יש גם בחז"ל, שאחרי התפילה צריך עוד ללמוד משהו, לא מיד לברוח. זה לא הלכה, אבל זה על כל פנים המלצה. שתהיה התמסרות לא רק עם הלב, שתהיה התמסרות גם עם החשיבה, גם עם המוח. ואחר כך, כמה כל אחד שיכול, אבל אחר כך הוא כבר יכול להסתובב פה, וזהו. עכשיו, כמה צריך להסתובב בעולם? אז לכאורה יש כאן שני קריטריונים, ואת זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, שלא ניפול בטעות הזאת. יש רק קריטריון אחד. יש, אפשר לחשוב שיש שני קריטריונים, איך... כמה להסתובב בו, כמה להסתובב בו, כמה לפתוח חנות, כמה לצאת לעבודה, כמה, מה הגבול? יש קריטריון אחד, כמה שאתה צריך. כל אחד צריך אחר. אבל כמה שאתה באמת צריך. אם בן אדם ישאל את עצמו כמה הוא באמת צריך, אז קודם כל לא יהיה לו חובות, כבר ירוויח, והוא באמת, הוא יבזבז גם, לא יהיה לו חובות של זמן. הוא יבזבז את החיים שלו פחות על שטויות. כי כמה שאנחנו באמת צריכים, זה באמת לא כל כך הרבה. זה עניין אחד. ויש קריטריון אחר, היות שאפשר לעבוד את השם גם במציאות הזאת. אז זה מעשה בראשית, זה התבוננות, זה עבודה. אז מה שיותר? אז יוצא שיש שתי קריטריונים, שני קריטריונים שסותרים אחד את השני. רבי נחמן מאחד אותם, הוא אומר שזה לא נכון. קודם כל, תלך עם הפשטות, אל תהיה חכמולוג. לפי הפשט, אתה צריך להתעסק בלהרוויח כסף, רק כמה כסף שאתה צריך, אתה לא צריך יותר מזה. עליך להאמין באמונה שלמה שאת כל הרמזים שהשם רוצה להראות לך, אתה תוכל לקבל דרך הקצת הזה. זאת אומרת שצריך להסתפק במועט, גם בגשמיות, וגם להסתפק במועט ברוחניות. אז לא להסתפק במועט ברוחניות שיהיה לך קצת רוחניות. להסתפק במועט בגשמיות, שדרך הקצת גשמיות הזאת, הקדוש ברוך הוא יכול לדבר אליך. מה עם כל היתר? כל היתר, איך אמר רבי חיים מצאנז, אמר פעם, הוא אמר על בן אדם שכבר, דבר על פנסיונרים, על כאלה, שכבר מתחילים להזדקן, וכבר כל דבר קשה להם, כבר לעבוד, הם כבר לא עובדים, וזה. בכל אופן, הם עדיין, הם זוכרים שיש עניין כזה של עבודת השם, וצריך להתאמץ, וצריך להתאמץ, וצריך זה. הוא אומר לאנשים כאלה, שמע, אתה רעב? אל תעשה טובות לאף אחד, לך לאכול. אתה עייף? אל תעשה טובות לאף אחד, תלך ללמוד. תלך לישון. כל היתר הזמן תעבוד את השם. תלמד ותתפלל כל הזמן שיש לך, אל תבזבז אף רגע. אבל אל תעשה טובות, אל תיגמר. אז יש בחינה כזאת, גם אצל בן אדם צעיר שעושה לעבודה וכל זה, אז כמה שאתה צריך כסף, תרוויח כסף. כל היתר, תעבוד את השם לא דרך הרמזים שהוא נותן לך, אלא דרך הרמזים שאתה נותן לו, כמו שאומרים. תתפלל, תלמד, תהיה בדבקות, ואנחנו לא יודעים, זה אמרה של הרבי מפיאסצנה. הוא כותב את זה לילדים. הוא כותב את זה בתחילת החיים. אם היינו ילדים והיינו קוראים את זה, אז היינו חכמים. עכשיו לקרוא את זה, זה קצת מבאס. הוא כותב, אתה ילד, אתה לא יודע, כשאתה מבזבז את עצמך, אתה לא יודע מה אתה גורם לעם ישראל. אתה לא יודע את הפוטנציאל שלך, אתה לא יודע מי יכול לגדול ממך. אתה גדול הדור יכול להיות, ובגלל שאתה מתעצל פה קצת, מתעצל שם קצת, עם ישראל מפסיד את גדול הדור הבא. אתה יודע שלא, מאיפה אתה יודע? עכשיו שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו כבר לא ילדים. אבל יש לנו עדיין תקווה. קודם כל, אנחנו לא יודעים כמה נחיה. יש עוד הרבה... אפשר לחיות... יצחק אבינו חי 180 שנה, פרשת שבוע, כתוב. אחד לא יודע כמה הוא יחיה. ואפשר עוד לעבוד את השם, אפשר עוד להפוך את העולם. כל אחד עם היתרות הדלתת הקטנה שלו, רק צריך להיות מכוון לזה. וכמה שצריך, צריך להתעסק עם ענייני העולם כמה שצריך. יש לפעמים שבן אדם צריך לשחק שחמט או לשמוע הקלטה של איזה מוזיקה. כי אחרת הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לקום, הוא לא יכול להתרומם. כל אחד כמה שצריך, כמו שאחד צריך לישון שעה יותר ואחד מספיק לו שעה פחות. אבל מעבר למה שהוא צריך, בגלל שהוא חכם והוא רוצה כאילו למלא את הראש שלו עם עוד כל מיני דברים, אז עדיף שהראש שלך יתמלא דרך התורה, מה שהוא יתמלא דרך כל מיני דברים אחרים. בסוף אתה תקבל את מה שאתה צריך. ויותר ממה שיגיע לך לא תדע. זה פחות או יותר, זה מה שראינו. עכשיו הוא מכניס את כל זה בפסוק. הרי הוא התחיל עם פסוק, השם אלוקי גדלת מאוד. הוד והדר לבשת. את החלק הזה הוא הסביר. עכשיו את הנקודה הנוספת הזאת, נקודת ההסתפקות, הוא רואה בפסוק הבא בפרק. כתוב שם, עוטה אור כסלמה. וכתוב שם אור, א' ו' ר'. בתנ"ך הרבה פעמים כתוב, לא המילה אור, אבל מילים אחרות, כתוב הרבה פעמים בלי ו'. יש פעם אחת כתוב גם אור בלי ו', אתם יודעים איפה? ויצאו ללקט אורות בני הנביאים אצל אלישע. שם כתוב, נדמה לי ששם, ושם זה איזה פרי, איזה עשב, עשב בר שהיו אוכלים אותו במדבר, יושבו ליד יריחו. אז שם כתוב אורות בלי ו', אם אני לא טועה. אבל זה לא אור. בדרך כלל אור בתורה זה עם ו'. למה זה? אז הוא אומר ככה, הסתפקות הוא בחינת אותה אור כסלמה, היינו בחינת אור מלא. אור בלי וו מרמז על מילה הפוכה מה שאור, על המילה מהרה. המילה מהרה, המם זה קידומת וההי זה סיומת. בעצם המילה זה א' ר', ואין שם וו, וזה כללה, זה לשם כללה. הרשעים שאין להם הסתפקות בבחינת בית רשעים תחסר, אצלם מאורות חסר, בבחינת מהרת השם בבית רשע. מי שלא שמח בחלקו, אז תמיד חסר לו על... היה בירושלים, היה ראש ישיבת מיר לפני המון שנים, רב חיים שמולביץ, שמעתם את השם הזה? שמעתי אותו פעם, שמעתי מפיו. הוא אמר על רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם כולו ניזון בזכותו, והוא ניזון מקו חרובי מערב שבת עד ערב שבת. לא כתוב שהוא ניזון מקו חרובים, כתוב שדי לו בקו חרובים. הוא לא היה צריך יותר. היה כל כך טוב לו, שזה הספיק לו. מי צריך יותר מזה? אתם יודעים כמה קו? קו זה או קילו וחצי או שני קילו. זה לפי כל מיני שיטות, איך משווים מהמידות של אז למידות של היום. חרובים. אפשר לחיות מזה? חצי זה גרעינים הרי. היה די לו. אז זה בדיוק על הסקאלה הזאת. ככל שהבן אדם הוא יותר מרומם בנפשו, אז טוב לו. וכשטוב לו, אז מה שיש לו טוב לו. הוא רואה את הטוב בכל מקום. טוב לו עם החברים שלו, לא מחפש חברים אחרים. טוב לו עם האוכל שלו, לא מחפש יותר אוכל. טוב לו עם הבית איפה שהוא גר. טוב לו עם כל דבר. ובן אדם שהוא טוב, טוב לו עם כל דבר. ובן אדם שהוא רע, אז הוא רואה רק רע בכל מקום. ותמיד רע לו, והוא תמיד סובל, והוא מסכן. אבל בצדיקים שיש להם הסתפקות בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. על בטן רשעים תחסר, תמיד הוא תמיד רעב. רעב בכל מיני אופנים. אצלם, אצל הצדיק שאוכל לסוב הנפשו, אצלם הוא אור מלא. בבחינות וירא אלוקים את האור כי טוב, אין טוב אלא צדיק. יש שם במדרש שלוש הגדרות לטוב. אין טוב אלא אור, זו הגדרה אחת, וירא אלוקים את האור כי טוב. אין טוב אלא צדיק. שנאמר אמרו צדיק כי טוב, כאן הוא מביא את זה. זה כתוב בגמרא, ביומא, שאין טוב אלא צדיק, ויש אין טוב אלא תורה. טוב לי תורת פיך. על פי קבלה, צדיק וטוב, הכינויים האלה, זה כינויים למידת היסוד. המלכות היא עם המצבים. כמו הירח, הוא פעם מלא ופעם חסר. יש לו מצבים. היסוד הוא כבר המהות, שהיא מעל כל המצבים. כשהאדם הוא צדיק, צדיק אמת הוא מרכבה לבחינת היסוד. אם תשימו לב, תפתחו בזוהר. וגם המפרשים מאשרים את זה, אבל בזוהר רואים את זה גם בפשט. בזוהר, רוב הפעמים שכתוב צדיק, בכלל לא מדובר על בן אדם. מדובר על ספירת היסוד. מה זה העניין של ספירת היסוד? ספירת היסוד זה צמצום, אבל צמצום אחר מהצמצום של המלכות. סוג אחר של צמצום. איך אפשר להסביר את זה? יש צמצום שהמשמעות שלו זה ריכוז. כמו קרן לייזר. ריכוז. כל העוצמה דרך משהו אחד כזה. זה כמו בגנטיקה. בן אדם שלם בתוך כמה תאים, בתוך כמה כרומוזומים, בתוך איזה קוד גנטי, בתוך קוד, בתוך משהו שהוא כמעט לא רואים אותו. זה נקרא ריכוז. זה גם צמצום, אבל זה ריכוז. אין שם, העוצמה היא לא פחותה. יש צמצום, כמו שבן אדם מספר סיפור לילד. הילד לא מסוגל להבין את הסיפור לעומק, אז הוא מספר לו את זה בשטחיות. זה גם צמצום. הצמצום של המלכות יחסית לצמצום של היסוד, אני אומר יחסית, כי בסוף יוודע לנו שכל הצמצומים בקדושה הם רק ריכוז. אין צמצום באמת, בכלל. אבל יחסית, יש את הצמצום שיש בתורה ויש את הצמצום שיש בעולם. אין טוב אל התורה, זאת אומרת שהתורה, התורה מצומצמת, היא עובדת לפי ההשגות שלנו, נכון? אנחנו מבינים את התורה. אבל הקדושה של התורה נשארת עם כל העוצמה גם דרך הפסוק הקטן שילד בן חמש מבין. זה נקרא שאין טוב אל התורה. אותו דבר הצדיק. הצדיק בחיצוניות, בן אדם שהגיע למדרגת צדיק, הוא עבד כל החיים שלו, זה עבודה גדולה. בחיצוניות אני רק כמו כל אחד מאיתנו. רבי נחמן אומר את זה על ארץ ישראל. שבחוץ לארץ היו שולחים בחוץ לארץ שקיקי אפר, לשים מתחת לנפטרים. אז היו בדרך כלל, זה היה מגיע מירושלים, אז היה חווארה. אתם יודעים מה זה חווארה? האדמה הלבנה של הערים. אז היהודים באירופה, שם יש את באוקראינה, את האדמה השחורה הזאת, הלוביאלית. יהודים באוקראינה חשבו שבארץ ישראל, בגלל הקדושה, יש אדמה לבנה. היו חסרי השכלה, אנשים פשוטים. רבי נחמן חזר מארץ ישראל ואמר, תפסיקו, האדמה שם, הוא היה בטבריה, הוא היה את האדמה השחורה של טבריה. יש, גם פה יש אדמה לבנה, אם אתה נוסע להר, יש לך אדמה לבנה. ארץ ישראל נראית כמו כל הארצות, והיא משהו שונה לחלוטין. אבל זה הוא נתן דוגמה מהצדיק. כשהולך בן אדם, הוא אומר, עם בטן ועם עין, כמו שאומרים, בן אדם כמו, צריך שירותים גם כן, גם הצדיק. הוא בן אדם, יש לו פסולת במעין. אבל הוא משהו אחר לגמרי. זה בדיוק, התורה יכולה לדבר על שור שנגח את הפרה ועל ארבע רשויות משבת ועל אדם גנב שמשלט פי שתיים על כל מיני דברים פשוטים לגמרי, אבל התורה היא חוכמה אלוקית. בזה שאני נוגע בפרשה בתורה, אני נוגע בכל מה שמתלווה לזה, בכל מה שבסיס לזה. זה אין טוב אל התורה, אין טוב אל הצדיק ואין טוב אל האור. ומה פירוש אין טוב אל האור? וירא אלוקים את האור כי טוב, אותה אור כסלמה. זה הפסוק, מה זה אותה אור כסלמה? הקדוש ברוך הוא עוטף את עצמו עם אור, כמו שעוטפים את עצמו, בן אדם עוטף את עצמו עם בגד. בן אדם עוטף את עצמו עם בגד, הבגד מסתיר עליו. אבל הבגד לא מסתיר עליו באמת. אפשר לומר שמבחינה טכנית, באופן רשמי, אם הולכים להסתכל, אם לומדים עכשיו, לא יודע מה. אם אני מסתכל על האריג, אם הוא שקוף או לא, אז האריג הזה מסתיר עליי. כי אם אני לומד עכשיו את הכימיה של האריג. אבל לא זה הבגד. הבגד מגלה את הבן אדם. הבן אדם כל זמן שלא היה לו את הבגד, הוא לא יצא מהבית. דרך ההסתרה הבן אדם מתגלה. עוד יותר מאשר בדיבור. בדיבור אתה מדבר, אז חלק מסתנן. יכול להיות שיקח שנים עד שיבינו מה שדיברת. אבל כשאתה מופיע, אתה מופיע. הבגד לא באמת מסתיר עליך. להפך, הבגד מגלה אותך. האור האלוקי, לאן שהוא מגיע? איפה שהוא מגיע, הוא תמיד מגלה את הקדוש ברוך הוא. וכשמגלה את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מסתפקים ממה שאנחנו מקבלים. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם על הרעיון הזה, שדיברנו על הרבי מפיאסצה, למדנו אותו. למדנו על, על אשת חיל, על ליל שבת, הרבה שנים. כבר לא זוכר מתי זה היה. אז כשמקבלים מתנה, שבת הרי נקראת מתנה. זה גם להסביר אותו, מקבלים מתנה, אז לא תמיד שמחים על המתנה, לפעמים שמחים על הנותן. אם אתה יקר לי, ואתה נתת לי מתנה, אז לא משנה, זה יכול להיות משהו ששווה שקל. אני לעולם ועד אשמור את זה. ראיתי פעם אגוז שיהודי קיבל מתנה מהבן של רבי ישראל מרוז'י. הוא קיבל בהושענא רבה, היה טיש, והוא חילק אגוזים. הוא נפטר בסוף בהושענא רבה, אותו צדיק. חילק אגוזים, והוא היה בחור צעיר בן 18, אני יודע בן כמה הוא היה, והוא שמר את האגוז. הוא שמר את האגוז שנים, שנים, עד שהוא נפטר הוא שמר את האגוז. היה לו איזה פינה בתוך איזה כלי חרס קטן ששם הוא שמר את האגוז. אחרי שהוא נפטר האגוז הלך לאיבוד. הנכדים שלו כבר לא מצאו את האגוז יותר. מי שמר על מי אני לא יודע. הבן אדם הזה עבר את כל אירופה ונשאר, והוא ברח מכל מקום לפני שגרמנים הרימו את הראש והגיעו לשם. הרבה לפני. עשה כמו רבי נחמן, לאן שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. בינתיים בדרך אני מסתובב פה, מסתובב שם, בסוף הוא הגיע. אבל על כל פנים, כמה שווה אגוז? אגוז מלך קטן. הוא היה יבש, כבר היה מצומק. מה שווה אגוז? אבל מי שנתן את האגוז, זה הכוונה של אותי אור כסלמה, מקור האור זה השם יתברך בעצמו. אני קיבלתי פחות אור ממישהו אחר. אתה גאון הדור, קיבלת יותר, אני קיבלתי פחות. לך הוא נתן ארגז עם אגוזים, לי הוא נתן אגוז אחד. אבל האגוז הוא אגוז שלו, הוא נתן לי אותו. אז מה אכפת לי? זה מידת ההסתפקות שבן אדם יהיה שמח עם המקום שלו. זה יכול להיות, זה יכול לשים את הבן אדם במקום אחר לגמרי. וזה בעצם החנוכה. החנוכה נותן, אנחנו צריכים לבקש את הגאולה. אנחנו לא צריכים לחפש את הגלות. אבל מי שנתן לנו כוח לעבור את הגלות היה החנוכה. זה ברור. אם אנחנו היינו מחפשים את הגאולה באופן כזה של אובססיה, של או גאולה או למות, והגאולה לא הגיעה, היינו מתים. החנוכה נתן לנו כוח. קיבלנו, מה קיבלנו? קיבלנו פח שמן קטן. אבל בתוך הפח שמן הקטן הזה נכנס פי שמונה שמן, זוכרים? דיברנו על זה פעם. הנס של חנוכה היה שבתוך הפח הזה החזיק פי שמונה שמן, ככה אמר האמרי אמת, מגור. הנס היה מתי שמילאו את הפח.
לא אמרת את זה פה.
מה?
לא אמרת את זה פה.
אמרתי את זה בדיוק מתי שאתה לא היית. זה סיפור ארוך, יצא פעם לספר את זה. אבל הרעיון מובן. אחרת זה לא קשר להדלקה, כי זה שמן של נס. זה צריך להיות שמן שעשו מזיתים. בלי מניפולציה. זה ברור. אז הנס היה בפח. בפח אין תנאים הלכתיים. נראה את זה עוד פעם, את הקטע הזה. למדנו עם קטע קטן, אבל תשימו לב עכשיו למילים, תראו מה... זה גם כן צמצום שהוא ריכוז. בכמה שורות הוא מקפל עולם מלא. אמר אדמור מיללוב, זה שנפטר בחבדה לטבעת, זה שלוש דורות לפני... אני ביקרתי אותו, אבל... כבר זה כן. הוא אמר, רבי משה מרדכי קראו לו, היה בן אדם מאוד גדול. הוא אמר פעם, הליקוטי מוהר"ן כתוב בצורה כזאת, שמה שכתוב בחסידות בכמה דפים, הליקוטי מוהר"ן כתוב בכמה שורות. זה הסגנון של הספר. תסתכלו את זה בפנים, ההסתפקות היא בחינת אותי אור כסלמה. הקדוש ברוך הוא מתעטף עם האור כמו סלמה, האור זה הצמצום שלו, הוא למעלה מאור. היינו, איזה אור זה אור מלא? מה זה האור המלא? בתוך האור יש את הוו. הוו הוא כמו איזשהו אצבע של הקדוש ברוך הוא שנוגעת בנו דרך האור. כאילו, יש איזה קו, איזה חוט שעובר דרך כל החרוזים ומגיע עד אלינו. זה הוו הזה. היינו בחינת אור מלא, כי הרשעים שאין להם הסתפקות, זה בהקשר הזה לא חייב להיות דווקא רשע מוצהר ומוגדר. בעניין שלו הוא מרשיע בזה שאין להסתפקות. אז בבחינת ובטן רשעים תחסר, אצלה מאורות חסר בבחינת מהרת השם בבית רשע. אבל בצדיקים שיש להם הסתפקות, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, אצלם הוא אור מלא, בבחינות וירא אלוקים את האור, כי טוב אין טוב אלא צדיק. וזה שומר עלינו, זה מחזיק אותנו למעלה, מעל הירידות והעליות של המלכות, שלהם רואים רות צדיק כי טוב. וכשבן אדם הוא עובד על מידת ההסתפקות, אז הוא לא נופל. כשאין לו את מידת ההסתפקות, אז מתי שיש לו שפע, אז הוא למעלה. מתי שהשפע מפסיק, הוא נופל. כשיש לו את מידת ההסתפקות, הוא לא מסתכל כמה שפע הוא קיבל, הוא מסתכל ממי הוא קיבל. ואז הוא תמיד שמח, הוא תמיד למעלה, הוא תמיד קרוב. איפה ראיתי את זה? לא מזמן. ראיתי את זה לא מזמן, ראיתי את זה, יכולים, אתם מערן באיזה מקום, אני לא זוכר, שאם בן אדם, כן, אתם מערן זה, אם בן אדם, בתפילה, יש לנו כל מיני מצבים. יש לפעמים מצבים בתפילה שאנחנו ממש, זה כל כך מובן מאליו, וזה כל כך מלא רגש, וכל כך, אנחנו מדברים עם השם ואנחנו נגמרים. יש מצבים כאלה. ויש מצבים שאנחנו בחושך, אנחנו בקושי אומרים את המילים, ואנחנו כאילו, בסדר, אנחנו משתפים פעולה, ואנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים, ואנחנו מתרכזים בכוח, אבל זה לא שם, זה לא אותו דבר. בשיחות הרב ראיתי את זה. אז הוא כותב, היהודי תמיד צריך להיות עם השם ביחד. ותמיד זה בא מלמעלה. אם השם פתח לך את הדלת, אז אתה ככה. ואם הוא סגר בפניך את הדלת, אז תעמוד ליד הדלת הסגורה, ויש בחינה של תלך לפני השם, יש בחינה שאחרי השם הוא לוקחם תלכו. אם מראה לך את הפנים, תעמוד מול הפנים, מראה לך את הגב, תרוץ לך הגב שלי. אין ברירה. אבל תמיד תפנה אליו. טוב, כאן מתחיל עוד עניין, נתחיל להיכנס לזה עכשיו, לא כדאי.
הרב, מה יהיה בחנוכה?
אני צריך לעשות כמה בירורים, זה לא תלוי לגמרי בי. אני מקווה שבלילה הראשון אני אוכל להיות פה. יש פעמיים חנוכה ביום רביעי. הנר הראשון והנר האחרון. אתם תהיו פה?
כן.
מה? לא. מה זה? באיזה נר יותר נוח לכם שאני אהיה פה?
שתי נרות.
מה, בשניהם? בשניהם כן, בשניהם לא. בשניהם לא. אני לא יודע, נראה אם זה יסתדר, אני לא בטוח. אני לא יודע.
אז איך נדע?
יש עוד שבוע הבא. זה לא חנוכה שבוע הבא. אני אומר חנוכה שבוע הבא, הייתי עושה שבוע הבא קודם.
לערב
טוב לכולם, השר שלהם פה לכאן, נא לסדר את הכיסאות, ליישר אותם. יכול להיות, אפשר ללמוד משהו על חנוכה שלא חשוב להמשך, אבל שמי שלא יכול להגיע, שלא יעשה.
לא יודע אם זה דיסקו קט, צריך
שאול לחכים. זה יכול להיות.
דיסקו
קט זה בחנוכה יש כל מיני
דברים,
כל
מיני דברים, כל מיני דברים, כל למקום של הכרטיס.
מי שגם
חנוכה.
אני לא רוצה ש...
לא רוצה ש...